עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם יעל אילון וליאת רון.
חגים שמחים ומועדים לשמחה ולססון, שפחות תהיה לנו קצת שמחה, לא יזיק לנו. ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב ליעל אילון.
ערב טוב, ליאת, חגים שמחים, מועדים לשמחה באמת.
וואלה, לא משהו, אני לא יודעת, אני לא מרגישה איזה התרוממות רוח החגים האלה.
לפני הכל אני רוצה לברר איתך, התחלת כבר לבנות את הסוכה?
אני התחלתי לבנות הסוכה? האמת היא שהילדים היו יותר קטנים, הייתי בונה אותה לבד. כן? עכשיו נסתכל על הסוכה ושהיא תסתכל עליי ונחליף מבטים לאורך כמה, 8 ימים, פחות למה, את ניסית להקים לבד?
כלומר, אין לך אושפיזין.
לא, אין לי אושפיזין, אבל אין לי גם כוח להרים את זה לבד לעצמי. את?
אצלנו בבית על המרפסת יש סוכה טבעית של הפרגולה, ואנחנו
מסקסקים אותה תוך כדי הסקסוקים של הסוכות.
גם אצלנו כבר אין אושפיזין מקומיים.
כן, אין אושפיזין, הבנתי אותך. מה יצבן אותך, בבקשה, יקירה?
הדאיג אותי בהחלט ההתבוננות, המעקב אחרי הדיונים השבוע של ועדת הכספים של הכנסת בראשות היושב ראש חבר הכנסת משה גפני. עוד שבוע שהוועדה הזאת מאשררת העברה של מאות מיליוני שקלים, מרביתם למגזר החרדי, חלק מההסכמים הקואליציוניים. אבל מה שבעיקר מטריד בסיפור הזה, בדיונים הללו, זה לא היעד של הכסף, גם זה מטריד, אבל גם את ההתנהלות שלו דרך קבלת ההחלטות. אם היית מצפה ליד שוועדת כנסת, ועדת כספים, היא זאת שתפקח על פעילות הממשלה, היא זאת שתדרוש יותר שקיפות, יותר נתונים, יותר הבנה מאיפה מגיעים הכספים, למה הם מיועדים וכולי, דווקא בדיון הפעם ראינו יותר הסתרה ועמימות וחוסר שקיפות. הנציגים של הדרג המקצועי באוצר גמגמו, אנשי היועץ המשפטי הלכו ובדקו את העובדות, חברי הכנסת מהאופוזיציה שוב ושוב שאלו שאלות על המקורות של הכספים ומאיפה זה יילקח, לא קיבלו מענה. אפילו יושב ראש משה גפני מדי פעם מתנצל או ניסה להעביר את הדיון הלאה. ובשורה התחתונה,
עכשיו אמרת את המילה, את מילת הקוד, הלאה. תגידי לי משהו, סתם תגידי לי משהו.
בבקשה.
זאת אומרת, הדיון ככה, דיון ככה התנהל. הלאה, גפני. תגידי, מה קרה שם? תגידי לי.
בשורה התחתונה אני אגיד לך מה שקרה. בחסות אותה עמימות והסתרה, מאות מיליוני שקלים מכיסנו עברו שוב למגזר החרדי, ובהם גם למוסדות שמעודדים בין השאר השתמטות של אנשים מהצבא.
אז את מדברת לגופו של עניין, ואני אדבר לגופו של אדם. יעקב גפני היה אחד הפוליטיקאים שחזקתי ממנו באופן באמת טוטלי. חרדי, אך תמיד חרד לגורל עם ישראל. לא היה אכפת לו רק מהמגזר שלו, אבל נראה לי שגם חברי כנסת מצטיינים צריכים לקצוב להם קדנציות. למה? הם עוברים ליצמניזציה. ליצמניזציה. מה זה ליצמניזציה? זאת אומרת, גם ליצמן, בכהונתו הראשונה היה אחלה שר בריאות. אממה, אחר כך הם הופכים להיות סקטוריאליים ומאבדים כל חוש כיוון.
אז אני מבינה שבגלל שהוא עבר את התהליך הזה, העברת אותו ממשה ליעקב.
יעקב וליצמן, אפשר לקרוא לו, ליצמן 2. אני רוצה לדבר איתך על מלחמת יום כיפור 2023. בסדר? המלחמה שהייתה, שאנחנו עדיין מתאוששים מככה שריותיה, ולמזלנו לא נצטרך לחוות את זה, לפחות לא באותו האופן בסוכות, בחסותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. אז ככה. את יודעת, אנחנו מתעסקים בהמון דברים מאוד חשובים. אני יודעת שזה נורא מעייף להגיד הקיצוניים מימין והקיצוניים משמאל, אבל מתעסקים ברפורמה, ומתעסקים בהפרדה מגדרית, ומתעסקים פה ומתעסקים שם, ואת יודעת מה כל זה? מסך עשן. מסך עשן שיש למי שיש את האינטרסים, אוקיי, שלא נעסוק בדבר האמיתי, שלא נעסוק ביוקר המחיה, אלא שנעסוק בעניינים נשגבים, שנעסוק בדמוקרטיה, שנעסוק בדת, חברים, בצרפת, בדרום אמריקה, אם מעלים בשקל את המחיר כולם ברחובות, צאו לרחובות אל יוקר המחיה, אולי הגיע הזמן שתתעוררו כבר. גמרתי לצעוק.
צודקת, שנספר למאזינים מה יש לנו היום בתוכנית.
בהחלט.
אז ביקור ראשון של שר ישראלי בסעודיה, שר התיירות חיים כץ, מסיים בעצם היום את הביקור שלו בריאד בוועידת התיירות שיזם האום. האם הביקור הזה סולל את הדרך להידוק הקשרים התיירותיים עם סעודיה? האם נפתחו ערוצים חדשים להידברות עם נציגים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל? מיד הרעיון עם השר כץ מסעודיה. שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצווים להפחתת המיסוי לבנזין באוקטובר, אבל באוצר מזהירים כי אין מספיק רזרבות כספיות להמשיך ולסבסד את מחירם גם בהמשך. נרחיב גם בנושא הזה, וזה סיפור שאת מביאה. מתחילת השבוע הבא ייכנסו לתוקפן שתי רפורמות חדשות בביטוחי הבריאות. האם הרפורמות הללו מטיבות עם המבוטחים? מה ההשפעה שלהם על קופות החולים ובתי החולים?
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, ועל השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ומאור עטה. מעברון קצרצר, ואנחנו מתחילים. ביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה, ערב טוב, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור.
אני חושבת, כן, אני חושבת על היד שלך ועל האצבעות, האם אתה בסדר, האם אתה עושה להם חימום, כי בכמה, בחודש האחרון נדמה לי שכבר פרקת כמה פעמים את המפרקים שלך באצבעות.
אני חושב שאני צריך לפנות על הביטוח לאומי לתונת עבודה, אבל נדבר על זה אחר כך.
מה קורה, תגיד, יש עניינים שמתקדמים, רואים איזשהו כיוון שהשופטים הולכים אליו, או עדיין כל צד שוטח את הענותיו הידועות מראש בו?
אז קודם כל, כן, זה די שידור חוזר, הרי אז זה דיון המשך, כי התחילו פה את הרכב, אבל לפני בערך חודשיים היינו פה, שמענו פחות או יותר את אותם דברים, אבל פה היום השופטים מאוד מאוד מנסים למקד את הדיון, לבוא ואומרים לעותרים וגם לממשלה וגם לאורך הדין של בנימין נתניהו, תסבירו לנו מה האסון הגדול אם אנחנו נחליט שחוק הנבצרות לא יחול על הכנסת הנוכחית, אלא על הכנסת הבאה. וזה בעצם הדיון מתמקד כל הזמן בשאלה הזאת, ובשם אני לא ברור כל כך מה קורה, זאת אומרת, הסופטים מקשים על כל הצדדים, ונראה שהדיון היום הוא קצת מבולבל, אני לא מצליח להוציא ממנו שורה תחתונה.
ביני, בין המדיינים היה גם נציג הכנסת, עורך דין יצחק ברט, שנשאל על ידי השופטים, ודווקא ענה תשובה מעניינת מבחינת הכותרות, נשאל על ידי השופטים האם יש מניע מאחורי המהלך הזה של החקיקה. בוא נשמע קודם את התשובה שלו.
במקרה הזה, האינדיקציות שיש באמת מראות שהמניע, אחד המניע העיקרי, או אחד המניעים העיקריים, לא יודע, אני לא יכול לבחון את זה, אבל אחד המניעים העיקריים לכינון חוק היסוד, במועד שבו הוא נחקק, זה היה, כן, זה היה מניע פרסונלי, מניע פוליטי, מניע שקשור לראש הממשלה. אם יקרא לזה פרסונלי או לא, ראש הממשלה הוא פרסונה, אבל הוא גם ראש הממשלה. אז כן.
כותרת מעניינת.
מה זה כותרת? אין יותר, בוא נגיד, בוא ביני, נו מה, אז זה לא, נוסוף אבל, כל אבל, הדיון אבל, ואומר את זה פרסונלי.
לא, אבל הוא אמר, תראו, לא, פה צריך לצערי להיכנס את הדקדוקי המשפטים. יצחקי ברט אומר גם את הדבר הבא, אנחנו לא בוחנים את המניע של חברי הכנסת אף פעם, אנחנו כן בוחנים את התכלית של החקיקה. כי לא מעניין אותנו למה התכוונו חברי הכנסת כאשר הם הרימו את היד, הורידו את היד, מעניין אותנו מה בסוף הנוסח הסופי שעבר, וזה בעצם העמדה המשפטית שהוא מציע אותה, כי הוא אומר את הדבר הבא, אם אנחנו ניכנס למניע של כל חברי הכנסת, מה יש לנו חברי הכנסת, אנחנו לא נצא מזה, אין לי דרך לבדוק מה היה המניע שלהם, ולכן הוא אמר במפורש, המניע זה לא שאלה משפטית, רדו מזה, מה השאלה המשפטית? התכלית, כלומר, מה המטרה, לא מה היה, מה התכונות ליבנו, למה, מה המניע אותנו, מה רצינו לעשות, אלא מה התכלית? מה בסוף הדבר הסופי, התוצר הסופי שנקרא חוק הנבצרות, הוא זה שעומד לדיון. וזאת השאלה המעניינת, האם החוק הזה הוא חוק כזה נוראי וצריך מיד לדחות אותו, או שבית המשפט צריך לא להתערב.
גם בדיון הזה הנציגים של היועמ"שית בעצם תומכים בעותרים, אבל השופטים גם עליהם מקשים.
כן, הם מקשים עליהם מאוד בגלל שבעצם הנציג של היועמ"שית, ענר אלמן, הוא טען לפני בערך שעה, והם מקשו עליו מאוד בגלל שגם הוא לא הצליח לתת תשובה ברורה וקוהרנטית, מדוע יהיה בסדר לדחות את זה, או מדוע יהיה בסדר להשאיר את זה עד הסוף. אנחנו נמצאים פה בבעיה גדולה. למה? כי אם החוק הזה הוא באמת פרסונלי וכזה היום ונורא, ופגיעה בתור המידות, אז מה זה עוזר לי שאני דוחה? בסדר? אז את יכולה לבוא ולהגיד, אז פרסונלי, אז אולי בממשלה הבאה יהיה לנו כנסת אחרת עם הרכב סיעות אחרות, אולי אותו ראש ממשלה, אבל מסיבות אחרות, ואז הוא לא יהיה פרסונלי. נו, בסדר. אבל עדיין אמרת שהחוק הזה פוגע בתואר המידות. אז אם החוק הזה פוגע בתואר המידות, מה זה משנה אם אני דוחה אותו להיום או למחר? אם הוא פסול מעיקרו, אז הוא פסול מעיקרו, ולכן הם מאוד מאוד הקשו עליו, כי בנקודה הזאת הוא לא הצליח לספק טיעון מספיק חזק.
אוקיי, עכשיו מכיוון שאני בצד הפרקטי, גם כלומר בנקע שלך בפרקים וגם בכלל, עד מתי הדיון הזה אמור להימשך, והאם תינתן החלטה היום?
החלטה היום בוודאי שלא תינתן, אני מעריך שתוך שעה, שעה וחצי אפשר כבר לקפל פה את הספסלים.
אתה אופטימי, אתה אופטימי, אתה זוכר מה היה בסבירות? כמה זה, סגרת כמעט שתי ממות שם בזה. נרכבת על הכיסא, אוקיי.
בסבירות סיימנו בעשר בלילה, אבל גם היה הרכב של 15 שופטים, וזה קצת שונה. פה אנחנו כבר, אני כן חושב שרואים את האור בקצה המנהרה, ואני יכול להיות שאני טועה.
טוב, אני מקווה מאוד שאתה לא טועה, ושבאמת הלך הביתה בשלום, ביני אשכנזי, כתב המשפטים של וואלה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, אנחנו מיד חוזרים לסעודיה.
ביקור היסטורי של שר ישראלי בסעודיה על רקע המסע ומתן המתקדם אולי להסכם נורמליזציה בין שתי המדינות. שר התיירות חיים כץ והפמליה שלו שוהים כבר שלושה ימים בסעודיה. הם נוטלים חלק בכינוס של ארגון התיירות של האום. אנחנו בעצם נמצאים ביום הסיום של הכינוס הזה. שלום לשר התיירות חיים כץ.
שלום שלום, מריאד שהייתה רחוקה עכשיו התקרבה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי חשובה. סלחי לי, יעל. מה הדבר הכי טוב שאכלת שם?
מה הדבר הכי טוב?
הכי טוב שאכלת שם, זאת השאלה הכי קשה ברעיון הזה. בבקשה, תבחר.
תקשיבי, בואי. כל כך הרבה מאכלים שאני לא יודע מה הכי טוב.
חומוס?
פלשבק. לא, חומוס לא.
חומוס לא. חומוס זה, אתה אומר, יותר טוב בבית.
חומוס יותר טוב בבית, אבל יש פה דברים פיקנטיים שאנחנו לא מכירים. לא חריפים מדי, אבל מעניין, מעניין.
מעניין לך.
חיים, זה כינוס מקצועי, נאמר, של ארגון פורמלי של האום. ישראל עד עכשיו לא הייתה כל כך פעילה בארגון הזה. מה למדת בשלושת הימים האחרונים בכינוס, ואת מי פגשת?
קודם כל אני רוצה להגיד לך, ישראל לא הייתה פעילה, כי מעולם לא נבחרה לתת ועדה, לתרום תת ועדה של הארגון הזה. לאחרונה, לפני שלושה חודשים, התחרנו לצוות המשימה שקובע את כל האסטרטגיה של הארגון התיירות בעולם. אנחנו בספרד נתחרנו, זה היה הפתח לנסיעה הזאת. סעודיה רוצה את אקספו 2030, ואנחנו יש לנו זכות הדבר. כשיש לנו זכויות, אז על האחרים יש גם חובות. אז זה היה הטריגר. זה היה הטריגר, יש פה הרבה מאוד מדינות, יש פה מעל 50 ומשהו שרי תיירות, מהרבה מאוד מדינות.
ואת מי פגשת?
אני יושב, ואנשים ניגשים אליי. וניגשו גם אנשים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל, בלי לנקוב בשמות.
וואלה.
הם ניגשו לבד, זה לא שאני ניגשתי אליהם. הם באו וידעו מי אני, כי בואי, אני מסומן פה, הם רואים גם.
לא עניין של מסומן, אבל אדוני, בצד. כן. אדוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר ספציפית. אתה נפגשת עם... כן, אתה נפגשת עם המקביל שלך, עם שר התיירות הסעודי, אולי עם שר החוץ הסעודי?
מאחר ודברים טובים הם סמויים מהעין, אז נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים שבחלקם אין להם קשרים עם ישראל.
והפגישות האלה ניבו איזה שהם השלכות מעשיות, אולי סיכומים מעשיים?
אני חושב שדברים מעשיים יהיו דווקא מאלה שיש לנו. נפגשתי עם שר התיירות ההודי וקבוצת מארגנים גדולה מסין, שאנחנו פותחים את האי-ויזה, זה לא נוגע לסעודיה, אבל הפגישה הייתה פה, כשאנחנו פותחים את האי-ויזה להודו ב-26 בדצמבר, אני מקווה שזה נעמוד ביעדים, וכבר עכשיו אנחנו רואים התעוררות גדולה מהודו, ומספר התיירים גדול ב-20% מעל מה שהיה ב-2019, אם נפתח את האי-ויזה, אז אני מאמין שיש שם תנועה מאוד גדולה, וגם עם הסינים.
אנחנו מדברים על הסינים, אבל...
ביום הראשון, אני לא מצפה לי, אתה לא מצפה מהיום הראשון, שיהיה תיירות גדולה מסעודיה לישראל.
או מישראל לסעודיה, אנחנו כן...
כי גם מהאמירויות אני לא.
רק שנייה, אדוני. ממרוקו, הייתה תנועה של תיירים גם לפני שנחתמו הסכמים רשמיים. השאלה, האם הנוכחות שלך שם באמת תפתח את השערים? זאת אומרת, אנחנו נוכל, אתה יודע, לא באופן פומפוזי וחגיגי, תיפתחו קווים גם לסעודיה.
אני יכול לשער, אני לא יכול לבוא להגיד לה חד משמעית, כן, יפתחו, כי זה לא רציני, ואת יודעת, זה לא רציני. אני חושב הסדק בקיר שעשינו היום, זה יהיה גשר להתדברות. אני מקווה שבגשר הזה יעלו עוד שרים בתקופה הקרובה, יגיעו לסעודיה. אני מקווה שהשיחות יקבלו פאבליק, כי תשמעי, אני שמור פה בסעודיה, היא לא מדינה מפחידה. מסתובבת שם, את רואה את השלווה, את ה... את לא רואה עוינות או משהו כזה. אין את זה. יחד עם זה אני רואה את ההבטחה שלי מסביב. אני רואה את זה, זה מטורף. אז צריך את האמון, זה פתקתו של רומן. מתחילים עכשיו רומן, וברומן, ביום הראשון, כל הצר סבלנות ברומן, אז שמגיעים לחתונה.
השר כץ, אם מדברים על תנועת תיירות פוטנציאלית מסעודיה, האם אנחנו מדברים על מודל כמו שקיים היום מול האמירויות?
נראה לי שאנחנו מקדימים, את המוקדם למאוחר. אם יפתחו השערים, סביר להניח שהרבה יותר ישראלים ייצאו בהתחלה למכה בטיסות ישירות מה שסעודים שיבואו לפה. סביר להניח, כי אני גם האמירויות לא רואה את המספרים, אני רואה ישראלים נוסעים לשם, כמיליון איש בשנה, ואני לא רואה 10,000 אמירתים באים לישראל בשנה. לא רואה. ואני יושב על המספרים. צריך סבלנות, זה לא ביום אחד יגיע. אני חושב שקודם, תבוא הכלכלה, פה קודם כל תבוא הטכנולוגיה. כי אם הטכנולוגיה ושיתופי הפעולה שיכולים להיות דרמטיים כלכלית, כ... סעודיה עם כל הכסף היא מדינה מתפתחת שאנחנו יכולים לתרום לה הרבה, הן בידע חקלאי והן בטכנולוגיות, ולהם יש את הכסף ולנו יש את הידע, זה שילוב מנצח.
אנחנו מדברים על התיירות הנכנסת לישראל, אנחנו ראינו את המבצע המאוד גדול של המלונאים בניסיון להביא עוד הזמנות לארץ, כיוון שאיך נאמר, המחירים לא ממש אטרקטיביים. אתה רואה את זה כאיזושהי הצלחה מסחרת, את המבצע הזה?
לא, זה מבצע שלהם. אני מקווה שנעשה מבצע משותף. יש שם אירוע לא ברמון, אין טיסות, אפס טיסות, והשדה עומד כפיל לבן. ננסה להחיות, את ה... את השדה, את המלונאות, ואני לא נכנס לשדה, אבל את התיירות, לפחות תיירות פנים באילת, כפי שאת יודעת, ואת יודעת טוב, מספר התיירים באילת שואף לאפס. זה לא שנה ראשונה.
מה הסיבות לזה?
אנחנו... המחירים.
אז אתה אומר שלא יעזור כל המבצעים האלה. המבצעים האלה זה סתם.
לא, לא, לא סתם. אנחנו נוכל לדעתי במבצע אמיתי. להביא הרבה מאוד אנשים לאילת, לפחות לתקופת החורף. ננסה לעשות את זה. נשב עם אלי כהן, נשיא התאחדות המלונות, ונראה מה אנחנו יודעים לנסות לעשות לחורף הקרוב, כי אם לא, יש לנו בעיה בתיירות פנים באילת. ננסה לפתור את הבעיה הזאת. אבל לא נעשה את זה מסעודיה הרחוקה, נעשה את זה מירושלים הקרובה.
עוד שאלה בנושא הסעודי, דיברת על הפוטנציאל הכלכלי למשק. עד כמה להערכתך, האם באמת יהיה איזשהו הסכם נורמליזציה? הכיסים הסעודים ייפתחו להשקעות בארץ?
אם אני משווה את זה לכדורגל, הצעה למסי הייתה 600 מיליון יורו לשנה, או רונלדו מקבל 200 מיליון יורו לשנה. וואלה, זאת אומרת, יש פוטנציאל. מי שיודע לשלם 200 מיליון יורו לשחקן כדורגל לשנה אחת, אז אם הוא יקבל טכנולוגיה ושיתופי פעולה כלכליים, אז כנראה שהבעיה של סעודיה היא לא בדיוק כסף.
את מבינה, יעל? זה מה שקורה שאריה לא פה, והוא לא נותן לו איזה פאנץ' בראש, ששתינו לא יכולות לתת בענייני ספורט. שר התיירות, חיים כץ, אנחנו מודות לך מאוד. אי שם מסעודיה, מתי אתה חוזר לארץ?
מחר בבוקר. אני מודה לכם על הרעיון הזה.
בהחלט, תודה רבה. תודה.
שבת שלום, ווואלה, חג שמח.
הידיעה המשמחת של אחר הצהריים היא העובדה שבעצם שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצווים שלא יעלו לנו את המיסוי או לא יעלו את מחיר הדלק והפחיתו את המיסוי על זה.
כמה עצמך?
די שמחה.
די שמחה, אז בואי נקלקל לך את השמחה. ככה, ולמה נקלקל לך את השמחה? כי היום ניסיתי להבין מהו המקור התקציבי להפחתת הבלו. זאת אומרת, זו מין שיטה כזאת, כדי שמחיר הדלק לא יעלה, אז הממשלה לוקחת עליה את תשלום המיסים על הדלק, ואנחנו לא משלמים יותר בתחנה. האוצר שם רזרבה בתקציב לעניין הזה. זאת אומרת, זו שיטה שהמציא ליברמן בממשלה הקודמת, כל פעם שהדלק אמור לעלות, מוציאים כסף מהכיס, שמים על השולחן,
ועושה את זה פעם או פעמיים, לפני הבחירות.
בדיוק. סמוטריץ' אמר נאמץ, למה לא? אמא מה? הרזרבה נגמרה. אין יותר. הוא כבר בחודש הקודם
זה לא תקציב שהיה צבוע בתקציב?
זה היה צבוע, רק זה נגמר. הבנתי. לא צבעו מספיק. נגמר הצבע או שנגמר הכסף, כי אין הכנסות ממיסים. אוקיי? אז מה קרה? עמדו באגף תקציבים, אמרו לו, אדוני, אין לך מאיפה. אז גלגל, גלגל, גלגל. כשפרסמתי את זה, ואמרתי שבאמת היה איזשהו דין ודברים מאוד קשה עם אגף התקציבים, אמרו לו, אדוני שר האוצר, אתה לא יכול לעשות את זה. אז מלשכת ראש הממשלה הבהירו ללשכת שר האוצר שראוי היה שימצא את התקציב. עד לרגע זה, יעל, אין לי מושג מאיפה זה מגיע. ולמה זה מדאיג? למה זה מדאיג? כי את יודעת מה, למה אנחנו נדבר על זה? גל הרשקוביץ, לשעבר ממונה על התקציבים באוצר, מה העניינים?
אהלן.
שלום גל. לפני שאנחנו משלבים אותך, אני רק חייבת להביא גם את תגובת השר, כפי שניתנה לנו, ושם נאמר, כי במשרד האוצר לא מכירים את הדיווח והמציאות כפי שאנחנו מדווחות פה, יש סבסוד מלא להפחתת מחיר הדלק החודש, שימו לב החודש, השר והדרג המקצועי מתואמים לחלוטין, כך אומרים בלשכת שר האוצר.
כן, מקסים, כן. מה אתה אומר גל על העניין הזה?
עד כמה צריך להיות מוטרדים?
אני רוצה קודם כל להסביר לפני הקטע התקציבי במה מדובר. מדובר פה על סבסוד של הדלק. מעבר לעניין התקציבי, זה אומר שכל פעם שמחיר הדלק צריך לעלות כי הוא מתייקר, בגלל שינוי בשער הדולר, שיעורי הנפט, כמו כל מוצר שמיובא שמתייקר, לוקחים מס שבעצם יעודו, לא רק הכנסות, יעודו בעצם לבטא את הזיהום, את ההשפעות החיצוניות השליליות, לכן הוא שקלי, הוא לא חלק מהמחיר, כמו שיש על אלכוהול או על סיגריות, ובעצם מאזנים את זה. זאת אומרת, זה סבסוד. מורידים מס שיעודו הוא הפנמת השפעות חיצוניות שליליות לטובת המחיר שלו. זה במישור הראשון. אבל הממשלה יכולה לעשות את זה. עכשיו, אם היא החליטה לעשות את זה, וזה שגוי בכל מקרה בעיניי, כי אין שום סיבה שמשלם המסים יממן את משתמשי צרכני הדלק, וזה שום סיבה, אז עכשיו צריך לממן את התקציב לזה, כי זה בכל מקרה צריך לעשות. וזה יכול לבוא או בהכנסות, ממיסים אחרים, או מקיצוצים בהוצאות. וזה קרה בעבר בממשלות אחרות, כאילו עוד, אני זוכר ב-2012, בתפקידי זה קרה, וזה קרה גם בממשלה הקודמת וגם עכשיו. זה אומר שבאה הממשלה, אומרת, אוקיי, עכשיו אני רוצה, הבנתי שזה לא נכון, אבל עדיין אני רוצה מסיבות שלי לבצע את זה. עכשיו, צריך להצביע על מקור תקציבי.
זהו, ולפנינו עומדת בעצם סיטואציה שבה הכנסות בתקציב המדינה הולכות ויורדות מדי חודש, הגרון הולך ומצטבר, אז אנחנו לא בבעיה גדולה?
עכשיו צריך להצביע על מקור תקציבי, והמקור התקציבי הזה יכול להיות או בצד הכנסות, שזה אומר מיסים אחרים, או בצד ההוצאות, או שילוב של שניהם. זה בכל מקרה צריך לעשות, כי אחרת אין אפשרות לעשות את זה, כי זה בעצם אומר שמגדילים במודע את גירעון, והגירעון יכול לגדול אם ישנם שינוי בתחזיות, אבל לא מצעדים יזומים ופעילים ואקטיביים של בעצם הפחתת מס, כי זה המשמעות. ולכן חייב להיות צעד משלים שמאוד חשוב, לא רק ברמה הכספית, חשוב ברמה של האמינות, של הממשלה, גם כלפי כל הגופים. כי יש הבדל, ופה אני מקבל את מה שאומרת הממשלה, כן, יש טיפה האטה חיצונית, הגירעון גדל כי ההכנסות קצת יורדות, ואנחנו לא רוצים לעלות כרגע מסים. אפשר להבין את זה, שאתה לא זה שיוזם את זה. אבל פה מדובר בהפחתת מס, לא בירידת הכנסות כתוצאה מאירועים חיצוניים, מהתא, בהייטק וכיוצא בזה. ופה חשוב לא רק הסכום, אלא גם האמינות המשלטית, ואני בטוח ומאמין שאגף התקציבים ומשרד האוצר ושר האוצר יצביעו, צריכים להצביע על המקור, כך
שכתוצאה מהפחתה הזאת... אז ניסיתי להבין, גל, באמת ניסיתי להבין מה המקור, באוצר אני חייבת לומר בצורה, מה האוצר, דובר השר, היה מאוד נחרץ שעדיין יש כספים ברזרבה, אני אומרת לך שאין, שנגמר, אוקיי? כי אין מה לעשות, אתה יודע, הקופה לא מלאה, ומה שמטריד אותי בעצם, זה מה עושים עכשיו? אתה אומר, אתה צריך מקור תקציבי. צר, את יודע, אני זורמת איתם, אני אומרת, עכשיו יש כסף, מהחודש הבא אין כסף. בסדר? צריך לגייס את הכסף. מאיפה מגייסים? האם אנחנו עושים קיצוץ רוחבי? האם אנחנו מעמיקים את הגירעון? הרי אנחנו מדברים על...
אני רוצה לקחת אותך לדוגמאות אמיתיות שהיו.
בבקשה, כך.
אני בתפקידי, ב-2012. זאת הייתה החלטה, חשבתי שהיא שגויה, הבאתי את עמדתי. אוקיי, החלטה, עכשיו בואו נביא את הכסף. ואז הייתה הצבעה ברורה, כאילו במקורות תקציביים, סעיפים תקציביים, אחד לאחד, והיה קיצוץ בצד ההוצאות, לא בצד המיסוי, שאיזן ונימן את זה בצורה ברורה. לכן זה יכול לבוא, או כתוצאה מקיצוץ, אם יש רזרבה, יכול להיות, יכול להיות. צריך להצביע על המקור של הרזרבה, ולהראות איך הכסף עובר מהרזרבה למקור אחר. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע, אני לא יודע. או הצבעה על מקומות מיסוי אחרים, שהם עלאת מס אחר, עקיף, ישיר כזה או אחר, על מנת להראות איך זה מתאזן. אבל במידה ונאמר על ידי משרד האוצר, כאילו שיש מקור לזה, עד רבה, אני נוטה, אני לא יודע דבר אחר, נוטה לקבל ולהאמין, כי האמינות מאוד חשובה.
ראינו שהאמינות מאוד חשובה במשרד האוצר, אני אתן לך רק כמה דוגמאות, כמו למשל ניסיון לשפץ כמה דוחות, דיווחי לא אמת על כל מיני ישיבות, ולכן אני אומרת שבאמת האמת והשקיפות חייבת להיות נר לרגלנו. גל הרשקוביץ', אנחנו מאוד מאוד מודות לך, תודה רבה. לשעבר הממונה לכם. על התקציבים באוצר.
תודה רבה.
אבל זה לא אלה כל הצרות של, ש, שבאוצר, מסתבר שמה שהמשרד מתפרק מאנשי המקצוע, אגב המעורכים ביותר שנמצאים שם, אחד מהם הוא אלי מורגנשטרן, אדם חרדי, שנמצא כבר 8 שנים במשרד האוצר, עוסק בחינוך ו... בין היתר גם בחינוך החרדי. גורמים באוצר אומרים שהגיעו מים עד נפש, בוא נקרא לזה ככה. מאז השנה האחרונה הייתה שנה מאוד קשה בשבילו ובשביל בכירים נוספים באוצר, שמחשבים את דרכם החוצה, והוא כנראה לאור ההתנהלויות האחרונות, בכל מה שנוגע להעברת הכספים לחינוך החרדי, כמו שאמרנו קודם, העברות הכספים הפרועות לחינוך החרדי, שלא כולם בהכרח בפיקוח, הוא החליט להיות מספיק אמיץ, לשים את המפתחות, והוא הלך הביתה, וכמו שאני מבינה יעל, הוא לא האחרון.
זו תמונת מצב לא פשוטה, ואני מקווה שדברים יסתדרו שם. יום ראשון הקרוב נכנסות לתוקפם שתי רפורמות מאוד חשובות בביטוחי הבריאות שלנו, למי שמחזיקים ביטוח פרטי, ביטוח רפואי פרטי, וגם למי שלא, ואנחנו נעזר באסף מיכאלי, כיום סמנכ"ל ביטוחי חיים ובריאות בחברת ג'י. שלום אסף.
שלום ליאת, שלום יעל, חג שמח.
שתי רפורמות שיזמו שני גופים שאמורים לעבוד בתיאום, האחת של משרד האוצר והאחת של רשות שוק ההון. בואו נתחיל ביותר פשוטה, בזו של רשות שוק ההון, שבעצם באה ואומרת למי שמחזיקים בביטוח רפואי פרטי, אני הולכת לשנות לכם את הביטוחים, למה?
בעצם רשות שוק ההון מנסה לעשות סדר באחד אולי ממוצרי הביטוח המורכבים ביותר שיש היום בשוק, שזה ביטוח הבריאות, כשבמסגרת התהליך הזה היא קובעת שלב חדש, תהליך חדש בתוך מכירת ביטוח, ומכירת הביטוח החדשה תצטרך להתחיל ממה שאנחנו קוראים לו כיסוי החירום, כיסוי הקטסטרופה, אותו כיסוי שאנחנו קונים אותו חלילה למקרים של השתלה או ניתוח מורכב בחול, ומחייבת למעשה כל רכישה של פוליסה להתחיל בתוך התהליך הזה. רק לאחר מכן, המשווק, חברת הביטוח או הסוכן, יוכלו להציע לנו את הכיסויים הנוספים שאנחנו מכירים, שזה בחירת מנתח, וגם כאן יש חידוש, יש אפשרות להוזיל את הפוליסה הקיימת, מכיוון שנכנס, ייכנס לתוקף כיסוי חדש, שמאפשר לנו באותו כיסוי של בחירת מנתח כאן בישראל, לייצר פוליסה מוזלת עם השתתפות עצמית במחיר מופחת שיכול להיות בהנחה משמעותית של 10%.
אז אני רוצה, סליחה, אני יגלם פה את האידיוט, את עצמי, כי אני, סליחה, ממש איבדתי את הידיים והרגליים בדבר הזה. בעצם הרפורמה הזאת תוזיל לנו את הפוליסות הבריאות הפרטיות? זאת השורה התחתונה, עזוב, אנחנו כן ייתן שבן, לא ייתן שבן, מי ייתן זה, לא, עזוב. כן? זה זה?
אני לא חושב שזו המטרה המוצרת של הרפורמה, היא כן תאפשר לנו מגוון יותר רחב של מוצרים, אז אולי חלק מהלקוחות יוכלו גם לבחור באפשרות להוזיל את פוליסת הביטוח, אבל המטרה של הרפורמה הזו היא לייצר סדר חדש, להבנות את התהליך ממה שמאוד חשוב ואסטרטגי לכל אחד מאיתנו כשהוא קונה פוליסת ביטוח, אבל גם בדרך להשוות מחירים כצרכנים לבונים, תמיד אנחנו ממליצים לעשות את זה, והיום חייב לומר, גם יש דרכים הרבה יותר קלות מבעבר לעשות את זה, אם כבר נתחיל בעצה ראשונה מבחינתי, כניסה להר הביטוח דרך ופלטפורמה מאוד פשוטה וידידותית, לראות איזה מוצרי ביטוח יש לנו, כמה אנחנו משלמים עליהם, וגם להשוות מה נכון עבורנו.
אז תכף נגיע למה צריך לעשות, אבל בוא נדבר על הרפורמה השנייה, שהיא נראית יותר משמעותית, הרפורמה של משרד האוצר, שבעצם באה ואומרת, מיוני השנה, בשנה הבאה, יצטרכו חברות הביטוח להעביר גם את מי שמבוטחים שמחזיקים בפוליסות פרטיות לטיפולים של השב"ן של קופות החולים. מה זה אומר?
נכון, וכאן המהלך באמת אפשר לומר מאוד דרמטי ומשמעותי, וכאן נדרשת גם ערנות של הציבור. המהלך אומר שאנחנו מדברים על קרוב למיליון איש שרכשו בשנים האחרונות, מאז שנת 2016, פוליסת ביטוח שנקראת בעגה המקצועית, היא נקראת ביטוח שקל ראשון, זה למעשה פוליסת ביטוח רחבה. המהלך היום בא ואומר, הציבור שרכש את המוצר הזה, הפוליסה שלו תוחלף לפוליסה שאמורה להיות בעלות מופחתת, שהיא פוליסה שהולכת יד ביד עם כיסוי השבן, אותו כיסוי של קופות החולים.
וואי, קיבלתי כאב ראש, רגע, עצור. הרקת אותי, לאט לאט. בוא דבר איתי במילים ש... לא, סליחה שאני אומר את הדברים האלה. את יודעת, התחלת לדבר, עקבתי, אחר כך כבר איבדתי אותך לגמרי. בשלושה משפטים הכי פשוטים שאתה יכול, תנסה להסביר לי במה דברים אמורים. שאנחנו נוכל... בפוליסה הזו, זאת אומרת שנוכל להשתמש בקופות החולים במקום בביטוח הבריאות הפרטי, לא הבנתי כלום. סליחה, אני מצטערת.
אני אעשה לך את זה פשוט, בשמחה. אני אעשה את זה פשוט וברור. למעשה המהלך בא ואומר, מבוטחים רכשו פוליסה, שהפוליסה הזו מאפשרת להם כאשר הם חלילה צריכים לבצע ניתוח, לבחור כל רופא מנתח, והכיסוי יהיה באופן מלא על חשבון חברת הביטוח.
יפה, אוקיי, עד כאן הבנו.
זו פוליסה שנקראת פוליסת שקל ראשון, אוקיי, ככה היא נקראת בעגה המקצועית. אותם מבוטחים שרכשו את הפוליסה הזו, ינועדו לפוליסה אחרת, שנקראת פוליסה משלימת שב"ן. זאת אומרת, שכאשר אני ארצה לממש את הזכות שלי לבחור את המנתח, אני צריך תחילה ללכת לקופת החולים שלי, לאותו כיסוי שיש לרבים רבים מאיתנו שנקרא שבן, כיסוי השבן.
נו, כן, לקופת חולים, עזוב איך קוראים לזה, בסדר, הולכים לקופת חולים, אוקיי.
אנחנו נלך לקופת החולים לממש את הכיסוי,
אוקיי.
ורק את ההשלמה שלו, את היתרה, אנחנו נממש באמצעות חברת הביטוח.
אז זה אחלה, רגע, אז אני רוצה להבין, אז זה הקלה היסטרית לחברות הביטוח, הפרטיות, זאת אומרת, למה להעמיס, רגע, שנייה, למה להעמיס, אם אני הבנתי נכון, למה להעמיס עוד על קופות החולים?
רגע. אז אני גם רוצה להוסיף שאלה בעניין הזה. בשורה התחתונה, מה שאתה אומר, זה שאם ליאת קנתה פוליסה פרטית, במטרה שהיא לא תעמוד בתור בקופת החולים, אלא תוכל לבצע ניתוח פרטי במימון הזה, היא בעצם חוזרת
לקופת
חולים לשירות הציבורי.
היא חוזרת לקופת החולים, אבל לשירות הפרטי של קופת החולים, שנקרא שב"ן, אבל בתמורה, היא תקבל פוליסה בעלות מופחתת. צריך להבין, פוליסת שקל הראשון יקרה יותר מפוליסת המשלים שב"ן, ולכן המהלך בא ואומר, קודם כל תשתמש ביכולת של השב"ן לממן את הניתוח,
של קופות החולים,
תקבל פוליסה בעלות מופחתת. בתמורה, הצרכנים אמורים ליהנות מפוליסה בעלות מופחתת, וזה למעשה עסקת החליפין. נקודה נוספת שצריך להדגיש בתוך התהליך הזה, מצד אחד יש כאן מהלך כפוי, על האוכלוסייה הזו. מצד שני, לכל אחד מאיתנו תהיה הזכות במשך שנה שלמה לבקש מחברת הביטוח שלנו להשאיר אותנו בפוליסה הישנה.
ברור.
אם מצאנו את הפוליסה הישנה כפוליסה עדיפה, אנחנו צריכים לפנות לחברת הביטוח ולבקש להישאר בפוליסה המורחבת יותר, שיהיה פוליסת השקל
הראשון. אסף, ממש לסיום ובקצרה. ולכן
גם חשובה המודעות הצרכנית.
אסף, לסיום ובקצרה. האם בעצם המהלך הזה לא יטיל עומס כבד מדי על שירותי הרפואה שלנו, גם בקופות החולים ובתי החולים, שסובלים מעומס מאוד גדול, מלבד העובדה שזה אולי מוזיל למבוטחים את העלות, אבל בעצם לא רק שלא מקצר תורים, אלא יעמיס על המערכת, ממש בקצרה.
כאן למעשה החשש, אני חושב שללא השקעה של, השקעה משמעותית, בחיזוק, המשך חיזוק המערכת הציבורית, בהחלט קיים חשש של עומס משמעותי, בתורים, ואנחנו חווים את זה כבר היום.
אז אני יכולה להגיד את השני, בואו ניתן לכם שני שקל שלי, מה אתם אומרים? אני אומרת, קחו לכם סוכן ביטוח טוב שאתם סומכים עליו, כמו הסוכן שלי, שאני כמובן בודקת אותו, אבל יש מישהו להתייעץ, תסלחו לי באמת, גדול עליי, ממש מסובך לעל היעל, באמת.
ולי נראה בשורה התחתונה שאולי יש רצון להוזיל את העלויות למבוטחים, אבל לא בטוח שהשירות הרפואי שהם יקבלו יהיה יותר טוב או יותר מקוצר. אסף מיכאלי, סמנכ"ל ביטוחי חיים ובריאות בחברת AIG, לשעבר סגן הממונה על רשות שוק ההון והביטוח, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. ועכשיו לבורסה, לא? כן, הקטמתי טעות, מה קרה? ערב טוב לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, מה העניינים?
ערב טוב.
אני רואה, הבורסה ירקרקה.
כן, אצלנו הבורסה ירקרקה, אפשר להגיד, ברמות הפתיחה, תל אביב 35, ממש ברמות הפתיחה, תל אביב 125, עולה ב-0.2%. כן, צריך לציין, כי מה שבעיקר עולה זה מניות הבנקים, בעיקר מזרח נטפחות, עולה ב-2.8%.
יש סיבה או שסתם פתאום ככה?
קודם כל זה כבר תקופה שאנחנו רואים את מניות הבנקים בעלייה מחודשת, ואני חושב שהעובדה שהבנקים המרכזיים בעולם וגם פה בישראל מציינים שהם ישירו את הריבית הגבוהה למשך זמן כנראה ארוך, אז כמובן תומך במערכת הבנקאית. מה שעוד אנחנו רואים היום זה את מניות חברות האנרגיה עולות, רואים את זה בכל העולם גם, על רקע עלייה במחיר הנפט בתקופה האחרונה, ככה שאנחנו באמת מסתכלים על המדד עצמו, לא רואים עליות מאוד כבדות, אבל בסקטורים עצמם כן יש עליות קצת יותר כבדות. לעומת זאת בארצות הברית, פחות ירוקה אפשר לומר, רואים את ה-S&P 500, יורד ב-0.1%, את הנאסד"ק יורד ב0.25%, אז דווקא פה אפשר להגיד הבורסה עד היום.
דיברנו על ניתוק, הנה הוא לפניך במה שנקרא בשידור חי.
מה קורה בשוק מטבע חוץ, אורי?
במטח אין תנודה חדה מדי, הדולר ירד קצת ל-3.841, אין יותר מדי תנודות, למרות הדיונים, אנחנו לא רואים כרגע איזושהי השפעה של מה שקורה בסביבה הפוליטית ובדיונים בבג"ץ, על השער החליפין. אפשר להגיד שבינתיים נראה רגוע, צריך לזכור שאנחנו נכנסים גם לסוכות, וסוכות המסחר הוא מקוצר, אנחנו נמצא רק עד 2.5 בכל המועד, ככה שזה, אפשר להגיד שיש לנו שבוע וקצת לפנינו, שהמשקיעים בבורסה בדרך כלל בתקופה הזאת קצת
מחכים. כן, כן, הם צוברים כוחות, יקירי, למה שיקרה עם פתיחת מושב החורף. מה אתה חושב, אורי גרינפלד?
חג שמח.
מה חתימה טובה, שנה טובה, כל הברכות עליך, על ראשך, תודה רבה לך, ואנחנו גם נודה. לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה מלי בנימינו, ולאחראי על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ומאור רטה, ושלום לארי אלדד.
ותודה ליאת רון.
ותודה ליאלה ילון, כמובן, מה זאת אומרת?
שלום ליאת, שלום יעל.
שלום רוני.
שלום רוני, מה?
שלום.
סתם שלום, כאילו?
רוני לא מחייך.
לא, הוא אף פעם מוכיח, הוא תמיד נראה עצבני כזה, למה?
אני מרוכז, אני לא עצבני.
אתה כאילו, אתה רץ על הקווים, אם
מתכונן למשחק. את מחייכת ועצבנית, ואני לא מחייך, אבל מרוכז.
הבנתי.
תגידו, בנות של הכסף, מה מדד האתרוגים? עלו, ירדו, עלו
ביקושים חזקים.
האמת היא שכמו שזה נראה שהפירות, איך שהפירות עולים היום, כנראה את רוק תצטרך לקחת, אתה יודע, למכור כליה. חברים,
חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.